הגענו לעמלק, נכון? התחלנו? התחלנו? לא. רק התחלנו. הבנתי, אז גם בפרק זה, בסדר. אני רק מזכיר שעוד פעם, אם אנחנו מסדרים את הפרקים לפי איך שסידרנו, אז זה מאוד מאוד מובן. אחרי החידוש המלוכה על ידי העם, אחרי שהעם בוחר מחדש בשאול, אחרי ששאול בעצמו מתעורר לקרב עם עמון, יש כאן איזו המלכה מחודשת, אחרי שגם היה מעמד בגלגל, ומכאן בעצם מתחיל הסיפור של עמלק. בואו נראה. ויאמר שמואל אל שאול. פרק ט"ו. סליחה. פרק ט"ו, כן. דלגונה. סליחה, אולי נתחיל, אתם צודקים, צריך להתחיל מפרק י' ד' פסוק ממזיים. בסדר? כי בעצם שם עצרנו. אז כתוב ככה, ושאול אחד המלוכה על ישראל, וילחם סביב בכל אויביו, במואב, בבני עמון, ובאדום, ובמלכי צובה ובפלישתים, ובכל אשר יפנה ירשיע. ויעש חיל, ויך את עמלק, ויצל את ישראל מיד שוסהו. אני קורא פרק י' ד' פסוק ממוו. ממוו, ממש מהסוף. יאללה, התחברתם? פרק י' ד' פסוק ממוו. ויעל שאול מאחרי פלישתים ופלישתים הלכו למקומם, ושאול אחד המלוכה על ישראל, וילחם סביב בכל אויביו, במואב, ובבני עמון ובאדום, ובמלכי צובה ובפלישתים, ובכל אשר יפנה ירשיע. ויעש חיל, ויך את עמלק, ויצל את ישראל מיד שוסהו. מה? אז שאני אסביר, רק נגמור לקרוא. והיו בני שאול ויונתן וישבי ומלכישוע בשם שתי בנותיו, שם הבכירה מרב ושם הקטנה מיכל, ושם אשת שאול אחינועם בת אחימץ, ושם שר צבאו אבינר בן נר דוד שאול, וקיש אבי שאול ונר אבי אבנר בן אביאל. ותהי המלחמה חזקה על פלישתים כל ימי שאול, וראה שאול כל איש גיבור וכל בן חיל ויאספהו אליו. כלומר, אפשר להגיד שבאמת הפסוקים האלו או מתארים את מלכות שאול הכללית, או אפילו מתארים מה קרה מאז המלחמה עם בני עמון ועד עמלק. ועד הפרק הזה. כלומר, שאול חוזר לעצמו, מנהל קרבות לכל אורך המרחב, תוקף את פלישתים, תוקף גם את עמלק. אבל איזה עמלק הוא תוקף? הוא תוקף את עמלק שתוקף את עם ישראל, את השוסים, שוסי המדבר עמלק. ויש מצב, ובעצם אפשר להגיד שהמצב הביטחוני מתייצב, המצב הביטחוני הוא טוב, המצב הביטחוני הוא סביר, יש מוקם מערך טוב, מערך של... מערך צבאי כמו שצריך, יש כאן שר צבא, כלומר שאול ממנה שר צבא, הוא יכול להיות שהוא אפילו טיפה מתפנה לטיפול בענייני הפנים, הוא לא רק עסוק בענייני מלחמות, זה בעצם אפשר להגיד שזה ההמשך של מלחמת בני עמון. אחרי עמון, שאול חוזר לעניינים, חוזר להוביל את עם ישראל, מטפל בבעיות הביטחוניות, ובמקום הזה פוגש אותו שאול. לאחד המלוכה הכוונה השתלט, לאחד המלוכה על ישראל הוא... בעצם זה המקום שהוא נהיה, המלכות נהיית לגיטימית, הוא נהיה, אתה אומר? אתה מאיר הערה נכונה מאוד, חז"ל מאירים את ההערה גם לגבי המילה לחד וגם לגבי המילה ירשיע. שזה נעשה מתוך איזשהו, אצל דוד כתוב, נגיד, אצל דוד כתוב, בכל אשר יפנה ישכיל, זה ההבדל בין ירשיע לבין ישכיל. ואצל דוד גם כתוב, כל ישראל אוהבים את דוד. אז יש כאן איזה באמת הבדל שחזל מציינים אותו. שאול הולך כאן והוא תופס פיקוד, הוא מנחיח את המנהיגות שלו. הרב קוק מבאר שהרשיע זה הכוונה מתוך מאבק. הוא הכניע את המתנגדים לו. ודוד ידע לחבר אותם אליו, לצרף אותם אליו. זה ההבדל. מה? לא, אבל בעיקר את האויבים, את בני בנימין. ועל הרקע הזה מגיע שמואל. והיום אומר שמואל אל שאול, אותי שלח אדוני למשוחך למלך על עמו על ישראל, ואתה שמע לכל דברי אדוני. הפסוק הזה הוא פסוק חשוב, אנחנו נחזור אליו בהמשך, יותר בהמשך. מה? לא, נר הוא הדוד של שאול, לא אבנר בנר. למה? נר הוא הדוד של שאול. נר הוא הדוד של שאול, אז אבנר הוא הבן דוד שלו, נכון? נר הוא הדוד. בסדר, גם דרך המקרא לפעמים כל כך. הדוד הוא נר, כן. הדוד הוא נר, בדיוק. איוה, הלאה, המשכנו. והיום אומר שמואל אל שאול, אותי שלח אדוני למשוחך למלך על עמו על ישראל, ואתה שמע לכל דברי אדוני. כה אמר אדוני צבאות, פקדתי את אשר עשה עמלק לישראל, אשר שם לו בדרך בעלותו ממצרים. אתה לך והקיטה את עמלק והחרמתם את כל אשר לו, ולא תחמול עליו. ומתה מאיש עד אישה מעולל ועד יונק משור ועד שא, מגמל ועד חמור. וישמע שאול את העם ויתקדם בתלאים 200,000 רגלי ועשרת אלפים את איש יהודה. ויבוא שאול אדיר עמלק וירא בנחל, ויאמר שאול אל הקיני, לכו, סורו, רדו מתוך עמלקי, פן הוסיפך עמו, ואתה עשית חסד עם כל בני ישראל, בעלותם ממצרים, ויסר קיני מתוך עמלק. ויח שאול את עמלק מחבילה בו אחשור אשר על פני מצרים, ויתפוס את הגג מלך עמלק חי ואת כל העם מחירים לפי חרב. ויחמול שאול בעם על הגג ועל מיטב הצון והבקר והמשנים ועל הקרים ועל כל הטוב, ולא אהבו אחרימם, ולכל המלאכה נמבזה ונמס אותה אחרים. בואו רגע נעצור כאן. אי אפשר להתעלם מהחגיגיות של הפסוקים האלו. כן, שמואל מגיע לשאול, אותי שלח השם, זה ברור ששמואל לא המציא את זה מעצמו, אלא הקדוש ברוך הוא נתן לו את הציווי. יש כאן בעצם הזדמנות שנייה לשאול לעשות מלחמה אלוקית, מלחמה עם קריטריונים שונים. רק להזכיר לכולם שיש לנו חמישה סוגים של מלחמות בעם ישראל. כולם מופיעים בשתי פרשות, צמודות זו לזו. מלחמה אחת זה כיבוש הארץ. מלחמת מצווה, לכבוש את הארץ, זה מלחמה אחת. מלחמה שנייה זה מלחמת עזרת ישראל מיד צר. כשיש צרה לעם ישראל, באים לתקוף אותנו, אז צריך את המלחמה. זה בא לידי ביטוי בשבויה שם בפרשת מטות, כשלקחו, הכנעני לקחו, באיש ממנו שבי, וידר ישראל נדר למורים, נותנת את העם הזה, זה עזרת ישראל מיד צר, זה מלחמה שנייה. מלחמה שלישית, מה? כן. בכל המלחמות שלנו הם כאלה בעצם. גם כיבוש. מלחמה שלישית זה מלחמת הרחבת הגבולות מעבר לכיבוש הארץ, כמו שדוד המלך עושה. זאת מלחמת יש ברירה מה שקוראים. זו מלחמה שצריכה אישור סנהדרין, לא כזה פשוט לצאת אליה, לא במהרה אתה מסכן את עם ישראל ומעמיד אותו בסכנת נפשות, יש לזה קריטריונים ברורים וכו' וכו'. זה מלחמה מהסוג הזה. והמלחמה הרביעית זה מלחמת נקם. זה המלחמה שנעשתה במדיין. כלומר, אין לך שום עניין טריטוריאלי איתם, אין לך שום, אתה לא רוצה לכבוש מהם שטח, אתה רוצה לנקום בהם מה שהם עשו לך. בסדר? הרתעה. זה אפילו לא הרתעה. עשיית דין בנאצים ועוזריהם, או אולי אפשר להגיד, כן. כשאתה הורג מחבל שלפני 30 שנה הרג, כמו שהרגו את קונטר, סמיר קונטר, למרות שעכשיו אמרו שהוא חזר להיות פעיל, אבל... או אתה סוגר חשבון עם מישהו לפני 30 שנה, אתה אומר, אני סגרתי איתו חשבון. אפשר להגיד שבתקופת המדינה זה היה פעולות התגמול. זה היה ברור שאין, פעולות התגמול לא נועדו להשיג הישג טריטוריאלי, וגם לא נועדו, הם נועדו לעשות, הרבה פעמים זה היה נקמה, כי אתה גם לא תמיד תקפת מהמקום שזה יצא. אתה תקפת אותי פה, אני נקום בך שם. זה פעולת נקם, זה נלמד ממלחמת מדיין, נקום נקמת בני ישראל מת המדיינים אחר תעשה, והמלחמה החמישית מלחמת עמלק, שיש לה קריטריונים אחרים וסיפור אחר לגמרי. אז זה כללתי במלחמת הרחבה. כן, אתה רוצה להתרחב, בדרך כלל מסיבות כלכליות, זה אתה רוצה, יש לך עוד, זה דוד המלך, זה מה ש... זה ה... אופס. אז בסדר? זה ה... כאן נכון למלחמת עמלק. עכשיו, זה קשה מאוד להוציא עם למלחמה כזאת. בואו נשים את הדברים על השולחן. זה קשה מאוד להוציא עם, במיוחד שאנחנו מבינים שהמצב הביטחוני הוא טוב, ואנחנו גם מבינים שעמלק כבר טופל ברמה הביטחונית. כלומר, עמלק לא תוקף יותר את עם ישראל. אין לך איזה תירוץ ביטחוני להגיד, יאללה, בוא נצא לפעולת... מה היה? איזה פעולה הייתה שם? קביעה. קביעה. שהיה פעולת הגמול, ועל הדרך הרימו שם כפר שלם בתים, וכבר... אין לך את התירוץ הביטחוני. כי כבר שאול טיפל בבעיה הביטחונית. הוא מרשיע בכל אשר הוא הולך, הוא לוחד את המלוכה. ועכשיו יש כאן באמת מצווה לשם שמיים כזאת. קשה מאוד להוציא את העם למצווה כזאת, שאתה לא יכול לספק להם, לתת להם מהשלל, נכון? אין שכר כלכלי למלחמה הזאת, אין איום ביטחוני, אין זה, יש, מה יש? יש את המדרגה הגדולה של עכשיו, לצורך העניין, בסדר, תארו לעצמכם שהיה מגיע הנביא היום ואומר, כה אמר השם, פקדתי את אשר עשתה גרמניה הנאצית לישראל, בעלותם להקים את המדינה, לך, נתניהו, והחרמת את מרקל, והבטה את כל אשר לה, מאיש ועד אישה, ממרצדס ועד פולקספגן, ועכשיו אתה אומר, יאללה, מי בא למלחמה בגרמניה? אני מניח שאם היינו מכריזים מלחמה על גרמניה בשנת 1948, היה גיוס מלא. נכון? לא יודע אם היינו מנצחים, או לא היה צריך לנצח, כי אם הייתה מפורקת גם ככה, אבל היה כאילו, היום, טוב, גרמניה, אנחנו... מבחינה היסטורית, כן, נכון. הוא צודק, זאת הערה, אנחנו מדברים פה על... על 400 שנה אחורה. כן, בדיוק. לך ואחרמת את ספרד וכל זה, למרות שספרד, הזכרנו כמה פעמים שהם, הקדוש ברוך הוא העניש אותם דיים, הם הרי מדינה מפגרת בצורה בלתי רגילה. מה? מלחמת עמלק זה המלחמה החמישית, כן. אז קשה לגייס אנשים לדבר כזה. ואנחנו באמת רואים את הקושי. קודם כל רואים את הקושי במדיד שלנו תמיד לגיוס, וזה שבט יהודה. שבט יהודה שהתגייס 30,000 בהמון. מגיע פה רק 10,000 איש. כלומר, נראה להם לא מוצדק הדבר הזה. טוב, עכשיו שאול, הוא צריך להתחיל להניע את הגלגלים. אז מה שהוא עושה, הוא יוצר פה, התניות, נקרא לזה ככה. קודם כל ככה, וישמע שאול את העם ויפקדם בתלעים. 200,000 רגלי ו10,000 את איש יהודה. מה זה ויפקדם בתלעים? אז הפרשנים כאן מבארים, הרי אסור למנות את עם ישראל. האמת, לא תמיד צריך למנות. אתה לא חייב למנות כל פעם. מה אתה צריך למנות? בהמון הוא לא מנה אותם. או בזה. הוא כאן הוא מונה אותם, אבל איך צורת המניעה? כל מי שמגיע, מקבל תלה מאוצר הממלכה. וככה יודעים כמה לוחמים הגיעו. אז כל אחד, תלה זה לא הרבה. אבל זה מראה מקום כזה ש... זה כמו בכל מיני אירועים בצבא, כאלה ואחרים. אז נותנים את שורה נאה. אתה מקבל איזה עת, בהוקרה, עוצבת איזה, אתה מקבל איזה שלוקר, אתה מקבל איזה, לא יודע מה, משהו, זה לא מצדיק את הימי מילואים שאתה עושה, זה לא משלם עליהם, זה משהו כזה שאתה מקבל, מתייחסים אליך, אתה מרגיש שזה יחס, פנס, עת, תיק, זה פליז, זה כובע, ברמה הזאת, נכון? הצבא אלוף הדברים האלה. אז שאול נותן תלה לכל אחד, פעם אחת. ופעם שנייה, שאול יוצר, כמעט אפשר להגיד באופן מלאכותי, הוא יוצר סכסוך טריטוריאלי. ויבוא שאול אדיר עמלק, וירב בנחל. מה הכוונה וירב בנחל? חזל יש להם כאן דרשה, שהוא על עסקי נחל, הם כבר פה שוטלים את הבעייתיות שתתפתח בהמשך. אבל הפשט הוא, תכף ננסה להבין גם את המדרש, הוא כנראה אומר, הנחל הזה מזוהה אצלנו עם נחל קינה, שמכון מאיר טיילנו בו בחנוכה. נחל קינה, מי שהיה שם, זה אזור בקעת ערד, המקום שבאמת בו עמלק פועל, בקעת ערד, זה האזור הזה. כמובן, שאם אתה מצליח להעביר את הנחל, הוא גבול טבעי, אם אתה מצליח להעביר את עמלק מעבר לנחל, אז ויש שם איזשהו, זאת רמה גבוהה שמשם זה יורד, אז אתה בעצם, יש לך שטח שולט עליו, ויש לך גם מכשול טבעי, זה טוב להגנה. כן, כן, מדינת ישראל נגמרה בערד. הרבה מאוד, וגם הכיבוש הרומאי היה שם מצודות. אז שאול מגיע... כן, אז שאול מגיע לעמלק, ואומר לו, אתה צריך לעבור את הנחל אחורה. זה לא כמו חבל הסודטי. אז עמלק אומר לו, למה שאני אעבור את הנחל? מה, אני פה, זה... עכשיו, אין להם סכסוך טריטוריאלי. אין סכסוך טריטוריאלי, וגם אין סכסוך... עמלק לא תוקף את ישראל. עמלק הוא יודע איפה החמאה מרוחה, והוא כרגע עסוק בלתקוף חסרי ישע אחרים, כי עם ישראל פתאום מתברר שהוא כבר לא פרייר ואי אפשר לתקוף אותו. אבל שאול מייצר איזה סכסוך טריטוריאלי בכוח. אומר, לא, אתה צריך להיות מעבר לנחל, זה מסכן את זה שלנו, אנחנו צריכים תצפיות, תעבור. עמלק מסרב ללכת כזה, יגביל אותו. והנה, נוצר סכסוך טריטוריאלי, יש סיבה לגייס. המודיעין הבנימיני של שאול מזהה כוונות התקפיות מצד עמלק וכולי וכולי, בואו להילחם. ככה הוא מנסה להוציא את העם למלחמה. גם דרך איזושהי חלוקת מתנה, אומנם מינימלית, אבל חלוקה. מה? כן, בדיוק. וגם על ידי יצירת סכסוך טריטוריאלי כזה או אחר. לא, זה ממש לא עובד ככה, זה לא עובד ככה. גם מלך, אנחנו קוראים, זה נראה לנו פשוט, אבל כדי להוציא אנשים למלחמה בתנ"ך, אתה חייב סיבה מאוד מוצדקת, כי זה מיידי. אתה מוציא אדם מהמשק הכלכלי של החקלאי, הוא גמר לו על המשק. אז אין סיבה שאדם יעשה את זה. אם אין לו סיבה מאוד מוצדקת, בדרך כלל הסיבה היא סיבה ביטחונית. בסדר? אני מזכיר לך כולנו שעם ישראל... בכיבוש הארץ לא גמרת מלאכה, כי ברגע שכבר יש לך את הנחלה שלך וכל זה, עכשיו נכבוש את הפ... פינה צפון-מזרחית, כדי שארץ ישראל תהיה לגמרי נקייה מגויים, כשזה לא נוגע לי לצורך שלי, אני לא בדיוק עסוק בזה. אז גם שם הם התרשלו בהקשר הזה. אז ודאי להוציא למלחמת יש ברירה, שסוגרת חשבון מלפני 400 שנה. קשה. הוא לא משהו עושה. מה? כן, א', הפקודה היא למלך, וב', גם אם הנביא יגיד את זה ישירות לעם, אז מה? אז הנביא אמר בהקשר הזה, אז עדיין לא הופך את זה לקל לביצוע. בסדר? טוב. ויך שאול את המלך מחבילה בו החשור, זה ראינו. אז בעצם מה שיוצא, עכשיו יש כאן דבר מאוד מעניין. קודם כל מה שיוצא זה ששאול, אנחנו בשיעור הקודם הסברנו, הצדקנו למה, מדוע מגיע להמלך כזה גזר דין, לא נחזור על זה. אבל שאול את החלק הקשה מקיים. כלומר, זה לא שפתאום הוא נתקף ברחמים, ולא, תינוקות. את החלקים הקשים של המצווה הזאת, של הרג חסרי תינוקות וכולי, הוא עושה. יש פה שני דברים ששאול עושה, שהם צריכים עיון. הוא תופס את הגג ולא הורג אותו, והוא לא הורג אותו עדיין, הוא מתכוון להרוג אותו בהמשך. והפסוק הבא, שהוא פסוק לא ברור כל כך, ויחמול שאול והעם על הגג ועל מיטב הצאן והבקר והמשני ועל הכרים ועל כל הטוב ולא אבו אחר עמם, וכל המלאכה נבזה ונמס אותה אחר עמם. הפסוק קושר פה בין הגג לבין הצאן. בסדר? הוא שם אותם בחבילה אחת. אנחנו נצטרך להבין למה. מה הקשר? לכאורה זה שתי דברים שונים לגמרי. תזכרו אבל את השאלה הזאת, אנחנו נחזור עליה בהמשך. בואו נראה. מה? איזה תבואה? קרים זה כאן לא ממש תבואה, אלא במובן של קרי צון. כן, עמל במדייק את זה, עמל במה אומר שיש כאן הבדל בין לחוס לרחם ולחמול. לחוס אומר זה רגשי, ולרחם זה גם כן משהו זה, ולחמול זה עניין של חבל, לא משתלם. אז זה ברור שלא זה, הוא אומר פשוט חבל, יש פה משהו. או, בסדר, יפה, אבל אנחנו צריך להבין האם הביקורת גם מופנית על שני הדברים גם יחד. בואו נראה. ויהי דבר אדוני אל שמואל אמור, ניחמתי כי המלכתי את שאול למלך, כי שב מאחריי, ואת דבריי לא הקים. ויחר לשמואל ויזעק אל אדוני כל הלילה. עכשיו אני רוצה לטעון שויחר לשמואל זה כי שמואל בעצמו לא מבין. כן. חכה, אנחנו עוד לא ייחסנו כלום, עוד לא אמרנו מה היה אחרת, אנחנו נדבר על זה. אבל כאילו, הוא שמדה. חוץ מזה, הם, כאילו, זה שילוב של ביזה, הם בזזו את הכל ומוססו אותה, כאילו. זה ה...
ביזה זה גם בכל עצמה.
כן, אבל נמבזה, הכוונה שהם, כמו, השמידו את זה, כן. השמידו את זה, כן. יפה. עכשיו, אני רוצה לומר שויחר לשמואל, זה לא שזה כאב לשמואל, אלא הוא לא הבין, הוא חרה פה על הדבר הזה. למה? שמואל בעצמו מתקשה להבין מה היה החטא. במה שאול חטא? זה חידה, הפרק הזה הוא באמת חידה, מה היה החטא של שאול? אני לא בטוח שאנחנו נבין את זה גם אחרי השיעור. כלומר, נצליח, אבל זה יהיה חלק מהתשובה, אני מקווה, לשינוי בסדר הפרקים. מה? זה חרם.
זה
חרם. זה כמו, זה יריחו, דברים מהסוג הזה, נכון? בא שאול לכרמלה, והנה מציב לו יד, ויסוב ויעבור בירד הגלגל. עכשיו, הפסוק הזה הוא פסוק מאוד חשוב. יש כמה טוב שאנחנו ברוך השם בארץ ישראל, ולומדים את התנ"ך ומכירים את המפה, אז אפשר להבין. שאול נלחם בבקעת ערד. בסדר? זה אזור המלחמה. הוא צריך בעצם לחזור לאן? הוא רוצה להגיע לגלגל. לגלגל או לגבעה. הדרך הקצרה...
גלגל של יריחו.
כן. יש גלגל אחד, איזה גלגל... כן, אבל אותו גלגל שמדובר עליו לכל אורך הדרך. הדרך הקצרה, אפשר לומר, להגיע לשם, זה לרדת מבקעת ערד דרך כביש ערד ים המלח, ומשם לאורך ים המלח, הגעת לצומת אלמוג, ופתר ביריחו בה, זה הדרך הקצרה. איזה דרך שאול בוחר ללכת בה? בדרך הכרמל, דרך זיף, הוא עולה למעלה, הוא עולה את רמת הרי יהודה, עושה מסע באזור צומת זיף, כרמל, דרך האבות, ציר 60, ירושלים, הגבעה, ויורד חזרה לגלגל. כלומר, במקום לרדת וללכת במישור, הוא עולה, הולך, יורד. דרך הרבה יותר ארוכה ומסובכת. למה הוא עושה את זה? הסיבה הפשוטה היא, שתי סיבות. א', מסע ניצחון בליבת היישוב היהודי יחד עם הגג, הרמת המורל וזה, הוא גורר את הגג איתו וכולם רואים. פעם שנייה, גם איזה, אפשר להגיד, תוכחה לשבט יהודה, שלא הצטרפו למלחמה, ובעצם רוב המסע הזה, לא רוב, אלא כל המסע הזה עובר בעצם בנחלת שבט יהודה, בואו תראו מה הפסדתם, כשלא הצטרפתם לקרב איתי. והוא גם מציב לו יד, איפה הוא מציב את יד הניצחון? בקרמל, בנחלת שבט יהודה. כלומר, זה עוד חלק מהניסיון של שאול להרשיע, לתפוס את המלוכה, ללכות את המלוכה, כלפי שבט יהודה, שלא באו אליו בהתייצבות מלאה, אלא רק 10,000 היו איתו. זה הסיבה למסלול שנבחר. בסדר? באמת? אז אתה אומר, יכול להיות. אנחנו מכירים... כן. אבל יש... עין גדי מופיע ועוד. חצצון תמר, זה מופיע בזה, יש קרבות שם.
אבל לא חי.
לא, אבל אין שביל גישה. אם נופים לעין גדי
בסירו. כן. מבקעת ערד זה פשוט טבעי לעלות למעלה ולעבור דרך כרמל מאור.
אני בסדר, אני מתאר פה. יש לך... מה? יכול להיות, אז אתה אומר, הכל פנים זה ברור, גם אם תגידו, גם אם תקשו עליי מצד בחירת הדרך, אני חושב שהדרך עדיין יותר פשוטה, אבל זה ברור ששאול מתעכב ומציב לו יד, היה הדבר הגיוני ששאול יציב יד בגבעה בנחלת שבט בנימין, לא, הוא מציב יד בקרמל, נחלת שבט יהודה, כדי אולי להטריס או לנזוף או להוכיח את שבט יהודה שלא יצטרפו אליו למלחמה, זה רק אומר, זה רק מעצים את העובדה ששאול באמת, לא בשום מניפולציה, לפחות לא כרגע, בשלב הזה של הפרק, לא חושב שהוא עשה משהו לא בסדר. כן? כלומר, זה חטא שאנחנו צריכים לחפש אותו במיקרוסקופ מאוד מאוד גדול, כי הוא נסתר כרגע. ויבוא שמואל אל שאול, ויאמר לו שאול, ברוך אתה לאדוני, הקימות יהיה דבר אדוני. בסדר? עכשיו, אני מבקש מכולנו שאנחנו, בואו נלמד את הפרק ברצינות, זה לא ששאול כאילו בא לעבוד על שמואל חלילה, זה לא שהוא לא שם לב, הוא מבין שיש לו צון מאחוריו, הוא לא מסתיר פה שום דבר, הוא באמת בטוח, אנחנו נצטרך להבין למה הוא בטוח בדבר הזה, אבל הוא באמת בטוח שהוא קיים את דבר השם. כלומר, אני רוצה לומר שיש כאן חטא שהוא, מיד אנחנו נראה את זה, הוא ברמה הפסיכולוגית העמוקה. יש שם איזה משהו פנימי. ויאמר שמואל, ומה כל הצון הזה באוזני, טוב, אז כאן ידוע עבורת, ומה, מה כל הצון הזה באוזני, וכל הבקר אשר אנוכי שומע. כלומר, מבין כל הציוויים ששמואל ציווה את שאול, להרוג איש ואישה, עולל ויונק, גמל וחמור, את כל זה הוא עשה. שור ושה, את זה הוא השאיר. אומר לו שאול, ויאמר שאול, מהמלכי הביאו, אשר חמל העם על מיטב הצאן והבקר, למען זבוח, לאדוני אלוהיך, ואת היותר החרמנו. זה הטענה. כלומר, קיימתי את הכל, ואני חלק מההחלטה שלי, אומר שאול, אני לקחתי חלק מהצאן לטובת המעמד הגדול, החשוב, שיהיה בגלגל, שכחנו לציין, נקודת המסע יהיה בגלגל, עוד פעם חוזרים לגלגל, למקום של הכישלון הראשון, למקום של ההמלכה המחודשת, במקום הזה שאול בונה איזשהו מעמד שלישי, שבו בעצם יהיה סגירת המעגל עם הכישלון בפלישתים, הריגת הגג, הקרבת קורבנות תודה להשם יתברך וכן על זה הדרך. זה מה שהוא חשב לעשות. ויאמר שמואל אל שאול, ערף ואגיד עליך את אשר דיבר אדוני הלילה, ויאמר לא דבר. ויאמר שמואל, הלא אם קטון אתה בעיניך, ראש שבטי ישראל, אתה. ואם שכחה אדוני למלך על ישראל, וישלחך אדוני בדרך, ויאמר לך, ואחרמתם את החטאים את עמלק, ואחרמת את החטאים את עמלק, ונלחמת בו עד קלותם אותם, ולמה לא שמעת בקול אדוני, וטעת אל השלל, ואתה שרה בעיני אדוני. ויאמר שאול אל שמואל אשר שמעתי בקול אדוני, ואלך בדרך אשר שלחני אדוני, ואביא את אגג מלך עמלק, ואת עמלק החרמתי. ויקח העם מהשלל, צאן ובקר, ראשית החרם לזבוח לאדוני אלוהיך, בגלגל. ויאמר שמואל, החפץ אדוני בעולות וזבחים, כי שמוע בקול אדוני. הנה שמוע מזבח טוב, להקשיב מחלב אלים, כי חטאת קסם מרי ואבן וטרפים מפצר, יען מאסת לדבר אדוני, וימאסך ממלך. ויאמר שאול אל שמואל, חטאתי, כי עברתי את פי אדוני ואת דבריך, כי יראתי את העם וישמע בקולם. יש כאן מהלך של ארבעה שלבים. בשלב הראשון, שאול אומר, לא, עשיתי מה שרציתי, מה שאמרת לי. ואז שמואל אומר, לא נכון, חטאת. הוא מאשים אותו שהוא עטל השלל. תשימו לב שבכל דברי התוכחה של שמואל, לא מוזכר הסיפור של אגג. כלומר, אין על שאול ביקורת על מה שהוא עשה עם אגג. זה היה לגיטימי. אז למה בכל אופן שאול כל הזמן קושר את אגג לסיפור של הכבשים? מה בעצם היה? מה בעצם קרה? בואו ננסה להבין מה בעצם קרה, בסדר? מה שקרה זה ש... אנחנו למדים את זה גם טיפה מהסוף. מה שקרה זה שתוך כדי מלחמה, העם, מי זה העם הזה? זה העם שבחר בשאול. אתם זוכרים את הדיוק שראינו בפרק י' א', המלך אשר שאלתם והמלך אשר בחרתם. ואתה הנה המלך אשר בחרתם אשר שאלתם. העם שנמצא עם שאול, זה העם שבעצם העמיד אותו למלך מחדש, פעם אחת. זה העם שאחרי הכל הסכים להגיע למלחמה שהיא מלחמת אין ברירה כזאת, בסדר? אין, כאילו, יש, כאילו, זה, ובכל אופן הגיע, העם הזה. העם הזה, כמו שהעיר מקודם דידי, לא זוכר מי, העם הזה, תוך כדי מלחמה, הוא לא מתאפק. הוא לוקח ככה, מתחיל להעמיד שמירה על הבקר, הם מתחילים לדאוג לעצמם. אומרים, אתה, מה, אנחנו... חומד לעצמם, בדיוק. אנחנו, מה, עשינו 90 אחר. עכשיו, תבינו, פה שאול צריך... עכשיו יש לי שאול שתי ברירות. ברירה אחת, זה לעמוד מול העם. עוד פעם, לעצור את הכל. עוד פעם להגיד להם, בגדתם! זוכרים את הבגדתם ההוא בפלישתים? גולו אליי את כל הצון! שחטו אותם. לעמוד! עכשיו, זה אחוז, הרי זה אחוז מתוך כל המאה. הסיפור הזה. אחוז! וזה העם שהמליך אותו, שבחר בו בפעם השנייה. זה העם שהולך איתו. עכשיו, מצד שני, עומד דבר הנביא, שאמר לו לעשות את הכל. אז מה לעשות? אפשרות אחת להגיד, יש לשאול שלוש אפשרויות. אפשרות אחת זה לעמוד מול העם, זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה להגיד, אני לא מצליח. לבוא לשמואל, להגיד לו, עשיתי 99%, ובאחוז אחד לא עמדתי במשימה. תתן לי עונש, תזה. אבל שאול עושה אפשרות שלישית. מה הוא עושה? איך? לא, הוא לא מאשים את העם, הוא לא מאשים את העם. הוא אפילו לא מטטא את זה. הוא יוצר תמונה אצלו שזה מסתדר. שמה שעכשיו עושים, זה מה שהקדוש ברוך הוא התכוון. איך? הוא משאיר את הגג, הוא בונה מעמד בגלגל. אף אחד לא ציווה אותו לדבר הזה, וזה לגיטימי, מותר לו, הוא מלך. שאול לא יתערב לו כאן בטקטיקה. מה לעשות? הוא אומר, אני יכול להרוג את הגג פה, אני יכול להרוג את הגג שם. אף אחד לא אמר לי להרוג את הגג דווקא פה. ובאמת שמואל לא מבקר אותו על הדבר הזה, על הריגת הגג, כי למרות שחזל בדיוק עכשיו בקשר לפורים, אומרים שכן, עצה מזה נזק, ובלילה הזה הגג הספיק לבוא על איזה שפחה, ומזה נולד עמלק וכו' וכו'. וראו מה עשה לי, מאשימים כאילו את שאול כאילו בעמלק. חזל נותנים פה איזה... לא הייתה גם את זה צריך להשאיר, אבל נגיד הוא אומר, אני אשאיר את הגג, אני אשאיר את הגג, אנחנו נעשה מעמד גדול בגלגל, קידוש השם, ואז... שמואל אמר, מה הוא אמר? לא לקחת פרטי. אני לא לוקחים פרטי. זה הכל בשביל לזבוח על השם אלוהיך. האם יזבחו את כל הזבחים? האם הכל? כנראה שלא, כנראה שחלק יישאר, ואז זה אפשר יהיה לחלק. ככה שאול משכנע את עצמו. בסדר? זו הסיבה. כלומר, מי משרת את מי? האם הצון משרת את המעמד של אגג? אתם מבינים? כלומר, יש... בואו נעשה את הקידוש שם שמיים, נהרוג את הגג ונביא כמה צון, או שהגג משרת את הרצון של העם שיהיה לו צון. שאול חשב שבמחשבתו הראשונית שהנה נשאיר את הגג, נעשה משהו גדול, ואז גם יהיה לי איזו לגיטימציה מסוימת כזאת להשאיר חלק מן הצאן. ושמואל אומר לו בעקבות דבר השם, אתה נכנעת לעם. לא היה לך אומץ לעמוד מולם, לא יכולת לעמוד מולם. זה בדיוק היה הניסיון, זה היה מה שהחזיר אותך לאותה נקודה עם פלישתים, ששוב פעם העם לחץ אותך ואתה זה, והיית צריך לעמוד מולם ולא עמדת. ולכן אני חוזר רגע לפסוק איתו פתחנו את הפרק. מה זה הפסוק הזה? פסוק א', זה פסוק מוזר. מה, אנחנו לא יודעים? זה נראה, סליחה שאני אומר, פסוק חסוכי לכן על שמואל הנביא, אבל זה נראה פסוק כאילו ששמואל קצת עלולה להיות פה כאילו להישמע כביכול גאווה חלילה. והיום אומר שמואל אל שאול, אותי שלח אדוני למשוחך למלך על עמו על ישראל, ואתה אשמע לכל דברי אדוני. מה אנחנו יודעים? אנחנו לא יודעים ששמואל משך את שאול. זה פסוק מדויק. שאול נמשך פעמיים. פעם אחת מי משך אותו? שמואל, פעם אחת, מי גילה לו שהוא יהיה מלך? מי סיפר לו בכלל את האפשרות? הרי זה לא, לא, לא עלה על דעתו של שאול, הוא, נכון? הוא הרחיק את זה, הוא אומר, למה אתה מדבר אליי ככה ואנוכי? נכון? כתוב שם, הקטן בשבטי ישראל, מה פתאום? הוא גם לא מגלה את דבר המלוכה. שמואל נופל אליו עם איזה משהו שהוא בכלל לא חשב. פעם שנייה מי המליך את שאול, אחרי ששמואל קרא ממנו את המלוכה בפלישתים, מי המליך אותו? מי בחר אותו? העם. שמואל אומר לו, לשאול, לפני המלאק, תקשיב, אני המלכתי אותך, ולא העם. אותי שלח השם, למשוכך למלך על ישראל, אותי. ואתה לך והחרמת את המלאק, תשמע בדיוק מה שאני אומר לך. כלומר, הוא כמעט אומר לו, ואני בטוח שיהיה לך התמודדויות מול העם. אני שולח אותך למשימה לא קלה, אתה בוגר הכישלון הקודם, אני מצווה אותך בצורה מדויקת, תיזהר, אותי שלח, תהיה דבוק לדברים שלי. ושאול נוקט פה יוזמה, היא מעורבבת מאוד, היא מאוד מעורפלת, היא מלווה בסיפור של הגג, שהוא סיפור לגיטימי, כמו שאנחנו רואים, שמואל לא מוכיח את שאול על הגג, הוא לא מוכיח אותו על הגג, אבל בסופו של דבר שמואל אומר לו, אדוני, אתה ירדת את העם, אתה פחדת מהעם, לא יכולת לעמוד מולם כשהם לקחו את הצון, ולכן, במקום להגיד, או, לא הצלחתי לעמוד, נכשלתי, ואז אולי נמשיך להתאמן על העניין הזה, או, לעמוד מולם, עשית הדבר הכי גרוע, מה? יצרת תמונה שהיא כאילו זה בסדר. ולכן כל כך לוקח זמן לשאול להודות. לוקח לו זמן להבין מה רוצים ממנו. בהקשר הזה, כי הוא באמת בטוח שהוא עשה. עכשיו, עוד דבר אחד קטן, תראו. נכון. עכשיו, פסוק כ"ד, ויאמר שאול אל שמואל, חטאתי כי עברתי את פי אדוני ואת דבריך, כי יראתי את העם ואשמע בקולם. אז טוב, אז מה עכשיו? ואתה שנה את חטאתי ושוב עמי ושתחווה לאדוני. הוא ממשיך באותה תפיסה. הוא עדיין דואג לשמור על המעמד שלו בעיני העם. ויאמר שמואל אל שאול, לא אשוב עמך, כי מאסת את דבר אדוני, וימאסך אדוני מהיות מלך על ישראל. ויסוף שמואל ללכת, ויחזק בכנף מעילו, ויקרא. ויאמר אליו שמואל, קרע אדוני את ממלכות ישראל מעליך היום, ונתנה לרעך הטוב ממך. אני, מה? אפשר להגיד שכל מה שנביא אומר זה נבואה. כן? כן, אבל זה נראה נבואה. אני רק רוצה להגיד משהו לגבי האות הזה. אנחנו נתפסים לאלמנט של הקריאה. שכאילו המעיל הקרוע של שאול הוא הביטוי לקריאה של המעיל הקרוע של שמואל הוא הביטוי לקריאת הממלכה של שאול. אבל יש כאן יותר מזה. תנסו רגע לדמיין את הסיטואציה. מה שאול עושה בעצם, מנסה, במקום שהוא ילך אחרי הנביא, אתם זוכרים? זה מה ששמואל ציווה אותו באותות. חלק מהאותות הראשונים, הוא אמר לו, אתה תפגוש פגעת חבל נביאים, והתנבית עימם, וכן, כאילו, ואז, כאילו, תלך אחרי הנביאים, תלך איתם, כן, והלכת איתם, הוא הולך איתם עד מקום מסוים, נכון? כאן, במקום שהוא ילך אחרי שמואל הנביא, מה הוא מנסה לעשות? נמשוך את שמואל אליו. זה בדיוק היה, הדימוי הזה בדיוק היה החטא. במקום שהוא יהיה בטל, זה הגדרת המלכות, שהיא בטלה לדברי הנביא, הוא מנסה לגרור את הנביא אליו, להגיד, אני, ובעצם זה מה שהנביא התכוון, ואז נוצר הקרע הזה. הקרע. אני רק רוצה להגיד עוד הערה אחת, שגם במקום הזה, שהוא לכאורה המקום הכי הכי קשה של שאול, הדין הכי הכי חמור עליו, עדיין זה דין ברחמים. כי המלכות הזאת שניתנת לרעך הטוב ממנה, אלמלא שאול היה מתערב, אז היה מתברר שהרע הזה הוא דוד, ואשתו של דוד היא מיכל, ואם שאול לא היה מתערב ולוקח את מיכל מדוד ונותן אותה לפלטים בלייש, אז בעצם זו הייתה אשתו היחידה של דוד המלך, כי הוא דוד המלך בשבילו הנקל בעיניכם להתחתן במלך ואנוכי ישרש ונקלה, ואז הילד של דוד ממיכל הוא היה יורש היתר של דוד, והנכד של שאול היה המלך. זה כזה רע? זה בסדר גמור, נכון? אז זה דילג דור אחד, זה לא יהיה הבן שלך יונתן שגם ככה לא רוצה להחליף אותך, זה יהיה הנכד שלך, והוא יהיה מלך לא רק על בנימין אלא על כל ישראל. אבל שאול, בגלל הרוח הרב, או בגלל עוד כל מיני דברים, התערב בזה, והפך את רעו הטוב דוד למישהו שהוא לא בן משפחתו. זה היה יכול להיות, גם בדין החמור, זה עדיין הקדוש ברוך הוא השאיר את זה בתוך המרחב של שאול. אבל זה בעצם מה שקורה כאן. נמצאנו למדים, חי וראי, שהניסיון כאן, תראו, נגיד, כשרוצים... מדינת ישראל היא מדינה יהודית ודמוקרטית, נכון? זה תואר מתקתק וחמוד, איזה יופי. גם בדרך כלל זה לא אמור להתנגד. יהודית ודמוקרטית. ראש השנה ויום העצמאות, בסדר גמור. מתי הדברים נבחנים? הדברים נבחנים כשהיהודית והדמוקרטית מתנגשים זה בזה, ואז צריך לבדוק איזה ערך משפיע. לצערנו הרב, 20 שנה האחרונות, כמעט בכל פעם שהתנגש יהודית ודמוקרטית בבגץ, אז הוא הכריע לטובת הדמוקרטית. אולי עכשיו יהיה שינוי קצת עם השופטים החדשים, וכמעט בצורה שיטתית. בכל מקום, בג"ץ יכריע לטובת הדמוקרטיה. אז גם פה, כשאתה רוצה לבחון את נאמנות המלוכה לנבואה, ב-99% מהמקרים אין בעיה, כי זה אותו כיוון. צריך למצוא, זה באמת דק, למצוא את הסיטואציה שבה יהיה איזשהו פער מסוים, ושם לבדוק את זה, וכאן הפער. נכון ששאול קיים את ה-99%, אבל ב-99% לא הייתה גם התלבטות. ככה מישהו פעם הסביר לי, אחד שמבין באסלאם, הוא הסביר לי למה האסלאם כל כך חשוב לו הר הבית. הרי גם לפי האמונה שלהם, הר הבית הוא המקום השלישי או הרביעי בקדושתו. נכון, יש להם קודם כל את מקה ואת מדינה, אם בכלל, וגם שם יש להם לפי הזה. אז למה זה כזה? אז למה כל העולם האסלאמי שם? תשובה, כי לפי המנטליות האסלאמית, המוסלם הרי הוא כנוע לאללה, ולכן הוא מכניע את כולם תחתיו. אתה יכול להיות חדיף, אתה יכול להיות בן חסות, אתה לא... אז הר הבית זה המקום היחיד שהוא לא שלהם. הוא לא בשליטתה, מקה זה שלהם, מדינה זה שלהם. הר הבית זה המקום היחיד שהוא לא שלהם, אז זה נהיה המקום הכי חשוב. אומנם הוא שלישי בקדושה, אבל הוא הכי פחות בשלטון. אז זה מקום המבחן, כמה האסלאם הוא שולט בעולם. המקום של האימות.
לכן... גם צריך להיות גבוה, אני
מתנשא. כן. אז... רק שנייה פה, איזה נהג מונית מטריד אותי, עוד שנייה אחת. אז... אתם מבינים? אז זה מה שקורה כאן. אז נכון שזה אחוז, זה לא, מכל הסיפור זה בסך הכל אחוז אחד. אבל זה האחוז שעליו אתה נבחן. האם אתה יודע לעמוד מול העם או לא? מה? אתה יודע מה אמר צ'רצ'יל? להבדיל בין... צ'רצ'יל אמר, הדבר היחיד שלומדים מן ההיסטוריה זה שלא לומדים מן שום דבר. שבני האדם לא לומדים מן שום דבר. זה הדבר היחיד. איך הוא לא עמד בזה? כי זה קשה, אני מזכיר לך. המבחן הוא מורכב. זה העם שהעמיד אותו. זה העם שבחר בו. זה העם שגם בא איתו למלחמה. זה מדובר על רצועה קטנה, הם כבר התחילו. כאילו, זה לא שהוא יזם את זה, הם כבר לקחו, עכשיו הוא צריך לעמוד מולם, ויש לו כאן איזו אפשרות מילוט ליצור פה איזה משהו שזה ייראה בסדר. אם אני אשאיר את הגג, ואני אעשה מעמד, וזה יעלה קורבן, אז זה בעצם מה שדבר השם מתכוון. זה התירוצים שאנחנו לעתים מתרצים לעצמנו כדי לארגן את הדברים. וזה מה שעשה שאול, ולכן כל כך קשה לו להבין, ושמואל מתעקש עד שהממלכה נקרעת, וכאן הוא אומר לו, וגם נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם, כי לא אדם הוא להינחם, זה פסוק שכמובן המחתרת נילי לקחה, אבל למה הפסוק הזה נאמר כאן? כלומר, שמואל אומר לו, בניגוד לסיפור עם פלישתים, ששם הייתה כביכול חרטה אלוהית וקיבלת הזדמנות שנייה, פה לא תהיה לך הזדמנות שנייה, זה סופי. הוא אומר, חטאתי, כבדי נינה, נגד זקני עמי, ונגד ישראל, ושוב עמי, והשתחוויתי לאדוני אלוהיך, וישוב שמואל אחרי שאול, והשתחו שאול אדוני. ויאמר שמואל, הגישו אליי את אגג מלך עמלק, וילך אליו אגג מעדנות, ויאמר, אגג אכן שר מר המוות. כן, אז מה זה שר מר המוות? מה הוא אומר לשמואל? לא, זה לא מפחד, באפשרות שנייה, מיטב הדמגוגיה הפלסטינית, כן? אתה, שמואל, אחראי על שפיכות הדמים המיותרת במזרח התיכון, בגלל תוכנתך המזעזעת לפגוע בחסרי ישע. הוא משתמש בכל... אתה מר המוות, בגלל זה שלך מתו חסרי ישע וזה, כן, הוא בית, מדבר כבר לקראת בית הדין הבינלאומי בהאג. ויאמר שמואל, תרגיע, רוצח, כאשר שקלה נשים חרבך, פתאום אתה מדבר לי בשם המוסר, כן תשכב מנשים ממך, וישסף שמואל את הגג לפני אדוני בגלגל. וילך שמואל הרמתה בשאול הליל ביתו גבעת שאול, ויסף שמואל לראות את שאול עד יום מותו, כי יתאבל שמואל על אדוני, ואדוני ניחם, כי ימליך את שאול על ישראל. וזה בעצם, מכאן שאול מתחיל בכלל התמודדות אחרת שנדבר עליה בפעם הבאה, אבל עדיין גם בשיעור הזה לא ענינו, אולי לכבודו של רבי שלמה שלא הגיע, לא ענינו על השאלה, אז אנחנו חייבים לה... אז בעזרת השם אחרי פורים נענה על השאלה הגדולה, למה הפרקים טובים בצורה אחרת, למרות שכבר אפשר להבין דבר מתוך דבר. חזק וברוך. ברוך.